אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה ויצא אשתו אמו, אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. פרשה שלנו, פרשת משפטים, יש בה 53 מצוות. גן של מצוות. והמעניין הוא, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא הניח אותו איפה? בגן עדן. רק האדם לא ידע לנצל את המתנה הגדולה שהוא קיבל כראוי, הוא איבד את גן עדן, והעולם הגיע לכאן שהגיע. הגענו לקבלת התורה, חזרנו לדרגה של האדם הראשון לפני החטא. כמו שחזל אומרים, אני אמרתי, אלוקים אתם. ואם לא היינו חוטאים בעגל, היינו חיים חיי נצח. אז מיד אחרי שקיבלנו את התורה וחזרנו לדרגה של האדם הראשון לפני החטא, מיד אחרי פרשת יתרו, הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו לגן עדן של מצוות בפרשת משפטים. וכמה שנבין את הגן עדן של המצוות האלה בפרשת משפטים, כך נוכל כולנו לחזור לכאן שהיה האדם לפני החטא, של חיים, של ברכה, של נצח וקדושה. אז ניכנס לפרשה ונראה דבר פלאי פלאים. הפרשה פותחת בשחרור עבדים. התורה קוראת לשחרור עבדים חופש. ויצא ובשביעית יצא לחופשי חינם. אותו דבר בקטע השני, פרשת ראה, כי מחל לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך שש שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מאימך. מצד שני, בפרשת בהר, שהתורה שוב פעם עוסקת בשחרור עבדים, בשנת היובל, מי שעבד כמה שעבד, פחות משש שנים, עבד שנרצה, כולם חוזרים. שם כתוב, פסוק י' וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשוב. כאן, לשחרור עבדים קוראים בשם דרור. שאלתנו הראשונה היא, למה התורה קוראת לשחרור עבדים פעם בשם חופש, ופעם בשם דרור? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת. כותב לנו אבן עזרא, בהקדמה לפרשת משפטים, כי תקנה עבד עברי, אומר לך כלל, לפני שאחל לפרש, כי כל משפט או מצווה, כל אחד עומד בפני עצמו. אם יכולנו למצוא טעם, למה דבק זה המשפט אל זה, או זאת המצווה אל זאת, נדבק בכל יכולתנו. ואם לא יכולנו, נחשוב, כי החיסרון בא מחוסר דעתנו. זאת אומרת, זה לא גן מצוות, ירבבו אותם, וזהו, כתבו כל מצווה איפה שכתבו. לא, כתבו אותם בסדר. כל מצווה בדיוק במקום שלה, קשורה למצווה קודם ולמצווה אחר כך. ותמיד האתגר למצוא את החיבור בין מצווה למצווה, ולראות איך הכל מתחבר ביחד. אומר לנו הרמב"ן, מה ראתה התורה לפתוח דווקא במצוות שחרור עבדים? כותב הרמב"ן, הקטע החמישי, כי תקנה עבד עברי, התחיל במשפט הראשון, בעבד עברי מפני שיש בשילוח העבד בשנה השביעית זכר ליציאת מצרים. הנזכר בדיבור הראשון, כמו שנאמר בו, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, עבדך השם אלוקיך, על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. ויש בה עוד זכר למעשה בראשית כשבת, כי השנה השביעית לעבד שבתון ממלכת אדוניו כיום שביעי, ויש בה עוד שביעי בשנים שהוא היובל, כי השביעי נבחר בימים, בשנים ובשמיתות, והכל לעניין אחד, והוא סוד ימות העולם, מבראשית עד ויחול. ולכן המצווה הזאת ראויה להקדים אותה, שהיא נכבדת מאוד, רומזת דברים גדולים במעשה בראשית. ומסיים הרמב"ן את כל סדר המצוות, וכל הפרשיות בסידור ובכוונה נכונה. זאת אומרת, כדברי אבן עזרא, יש פה סדר. זה לא סתם. שאלתנו הראשונה היא, מדוע בכל שרשרת המצוות של הפרשה, גם מצוות, המצווה הראשונה היא דווקא שחרור עבדים? כי זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית, יש מצווה יותר קשורה לכולנו משחרור עבדים. איזה מצווה? שבת. זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית. ואם נגיד על השבת כבר דיברנו, בפרשת בשלח, פרשת יתרו בעשרת הדיברות, אין סיבה לדבר עוד פעם. תשובה טובה. אבל מה נעשה שבפרשה שלנו שוב מופיעה השבת? הנה, בקטע השישי. ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמוך וינפש בין עמתך והגר. אז התורה בכל זאת מחליטה, גם בפרשה שלנו, לדבר על שבת. אז למה התורה לא פתחה את כל המצוות של הפרשה למצוות השבת? היא יותר קשורה לכולנו, היא כל שבוע, היא שייכת לכל עם ישראל, יש בה זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים, נביא את המצווה הזאת תחילה. למה דווקא שחרור עבדים? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, בסוף הקטע השישי, לקראת סוף הפרשה, נאמר, פסוק יט, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, כותב רש"י, למעלה, בקטע השביעי, אף השביעית חייבת בביקורים. וכך נאמר אף כאן ראשית, ביקורי אדמתך, כיצד? אדם נכנס לתוך שדה, הוא רואה את עינה שבקרה, כורך עליה גמי, לסימן ומקדישה, ואין ביקורים אלה בישיבת המינים. והקושי הגדול בדברי רש"י, איך אפשר לומר דבר כזה? שבשנת שמיטה יש מצוות ביקורים? הרי כל השדות הם הפקר. אדם מביא ביקורים, הוא חייב לקרוא? והוא אומר, הבאתי מראשית פרי האדמה אשר נתת לי, זה לא שלי. בשנת שמיטה זה לא שלי. עד כדי כך אומר המהר"ל בגור אריה בקטע השמיני, טעות סופרו. איך שייך שיהיה השביעית חיה בביקורים? שאיך קורא אני כאן ואתה הבאתי מראשית פרי האדמה שנתת לי? לא נתן. בעולם לא נתן לו את זה בשנה השביעית. אז איך אפשר להביא ביקורים השנה השביעית? מה הכוונה בדברי רש"י? אלה הם השאלות. ודרכם נראה לא רק הבנה בפרשה, אלא כיוון לכל החיים, לברכה והצלחה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע פעם שחרור עבדים נקרא חופש, ובשביעית יצא לחופשי, ופעם שחרור עבדים נקרא דרור, וקראתם דרור בארץ, ושבתם איש אל אחוזתו, איש אל משפחתו תשובו? שאלה שנייה, מה ראתה התורה להתחיל את כל תרי"ג, את כל גן המצוות של הפרשה במצוות שחרור עבדים? שהיא זכר למעשה בראשית ויציאת מצרים, ראוי היה להתחיל בשבת שהיא קשורה לכולנו, וגם היא זכר ליציאת מצרים ומעשה בראשית? שאלה שלישית, מדוע? כותב לנו רש"י, שבשנת שמיטה עדיין נוהגת מצוות הבאת ביקורים. הרי אדם לא יכול להגיד אדמה שנתת לי, הכל הפקר. אז מה התכוון רש"י בדבריו? אז כדי לענות על השאלות האלה, נלך לאט לאט. ראשית, שחרור עבדים, כמו שראינו, נקרא בתורה דרור, וקעתם דרור בארץ. למילה דרור ישנם כמה פירושים. פירוש ראשון, נאמר בקטע התשיעי, ואתה קח לך בסמים ראש מור דרור. פירוש הדבר, הבושם הראשון יהיה מור. אומר הרמב"ן, מה זאת אומרת? איזה מור? מור שהוא נקי מזיוף, מור דרור. כך נאמר בקטע עשירי, וכך אמר מור דרור, שיהיה נקי מן הזיוף שמזייפים אותו תמיד. ולמה מזייפים אותו תמיד? כי למדנו דבר נפלא, הרמב"ם, בפרק א' בהלכות כלי המקדש, בהלכה ג' כותב, מור, זה דבר מאוד מעניין. איך עושים את המור? זה דם של בהמה או חיה בהודו. כשהאדם מתייבש, הוא נהפך לאבקה, פדר לאבקה, והריח הוא בלתי רגיל. אין כזה בושם בעולם. זה מור. אומר הרעבד על הרמב"ם, איך אפשר להגיד דבר כזה? מה, מכניסים לקודש הקודשים ביום הכיפורים כתורת שיש בה חלק מדם של חיה בהודו? אומר מרן הבית יוסף בכסף משנה, צודק הרמב"ם, לא מכניסים את הדם לקודש הקודשים. מה קורה לדם? הדם הוא מתייבש, הוא נהפך לדבר חדש, לאבקה, וזה יוצר את הריח הנפלא. ולכן מזייפים את זה תמיד, כי קשה מאוד להשיג כזה מור. אבל מה עוד כתוב כאן? זה פילי פלאים. בית המקדש, שיש בו כל כך הרבה עבודות, ובין כל העבודות, יש עבודה אחת שנקראת עבודת הקטורת. ובעבודת הקטורת, יש סממן אחד שנקרא מור. אז על זה נקרא בית המקדש. זה השם שלו. אלך לי אל הר המור. הר המוריה, על שם המור. אז למה קוראים לבית המקדש על שם המור? שזה רק סממן אחד בקטורת, שהקטורת כולה היא עבודה אחת, כדי ללמד אותנו שאם יש יהודי שנמצא בהודו, תאילנד, או בכל המקומות האלה, הוא יכול להגיע עד קודש הקודשים. הדלת פתוחה, בכל עת ובכל שעה. זה התכלית של בית המקדש. זה התכלית של כל העבודה בקודש, בקורבנות ובמנחות, בנסחים, בכל הסוגי העבודות השונים. לתת לכל יהודי לדעת, הדלת פתוחה תמיד. איפה שהוא נמצא רחוק, הוא יכול גם להגיע להיות הכי קרוב שאפשר, עד קודש הקודשים. אז כזה מור, מזייפים אותו. כי זה יקר מאוד למצוא אותו. אז בא הרמב"ן אומר, מה אומרת התורה, מה להביא? מור דרור. פירוש אחד המילה מור. עוד פירוש למילה מור, חופש. נאמר בקטע 11, רוח השם אלוקים עליי. יען משך השם אותי לבשר ענבים שלחני, לחבוש ללשברי לב, לקרוא לשבויים דרור. ולאסור עם כך כוח, חופש. עוד פירוש למילה דרור, ציפור, בקטע 12. למנצח על הגיטית לבני כוח מזמור, מה דיות משקלותיך השם צבאות, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. ליבי ובשרי ירנו אל חי, דוד המלך רוצה לבנות בית, בית לקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר ריבונו של עולם? גם ציפור מצא בית. הוא דרור, כן לה? ולך עוד אין בית הקדוש ברוך הוא. אז פירוש שלישי למילה דרור, ציפור. וכלל הוא שיש בלשון הקודש, אותה מילה עם כמה פירושים, כל הפירושים מצטרפים לפירוש אחד. הכל מצטרף לפירוש אחד. פירוש הדבר. באותו פסוק שכתוב, וקראתם דרור בארץ, כמו שראינו, בקטע השלישי, סף הפסוק, ושבתם מי של אחוזתו, ואי של משפחתו תשובו. זאת אומרת, מה קורה ביובל? האדם חוזר לבית, חוזר לשדה שהוא מחר. אומר רש"י, לא, לא, בקטע ה-13. שבתי מי של אחוזתו, שהשדות חוזרות לבעליהם. לא שהאדם חוזר לשדה. השדה חוזרת אליו. פירוש הדבר. למה האדם מכר את הבית? למה הוא מכר את השדה? הוא עבד כל היום מהבוקר עד הלילה. או מהבוקר כמעט עד הבוקר הבא. שכח כל דבר חשוב בחיים. משפחה, תורה, חסד. עסוק רק בעבודתו, יומם ולילה מצאת החמה, כמעט עצאת הנשמה. היא איבדת את הכל. באה התורה אומרת לו, יש לך עוד הזדמנות. אפשר להתחיל מההתחלה, אבל בתנאי אחד, אם תזכור, תצליח. אתה לא חוזר לשדה. השדה חוזרת אליך. מהיום אתה מקבל תואר חדש, הכי חשוב שאפשר לתת לבן אדם, בעל הבית. זה לא איזו אמירה זולה ופשוטה. בעל הבית. אתה בעלים על הבית, בעלים על השדה, בעלים על הסדר היום. מה חשוב, מה עושים עכשיו, מה אחר כך, מה לא חשוב. כשאדם חי כך, הוא נקי מזיוף. פיור. ולא רק שהוא נקי מזיוף, הוא גם מרגיש חופש. חופש. הוא שמח עם עצמו. וגם הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא ישר. אין שום מחיצות או תקרות בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כציפור דרור שנכנסת לבית שלה, אלא כן, תמיד למעלה פתוח, יכולה כל הזמן לראות את הלמעלה. זה באה התורה ומלמדת אותנו. ומעניין, מאוד מעניין. יש יום בשבוע שאנחנו יכולים להרגיש טעם של דרור, וזה בשבת. למה? כי איך נאמר על השבת בקטע 14? זכור את יום השבת לקדשו, שישת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. אומר רש"י בקטע 15, ועשית כל מלאכתך, כשתבוא שבת, יהיה בעיניך. כאילו כל מלאכתך עשויה, שלא תערער אחר המלאכה. זאת אומרת, השבת מאפשרת לכל אחד מאיתנו באמת להרגיש השולחן נקי, הראש נמצא במקום אחר לגמרי, להרגיש כאילו כל מלאכתך עשויה. אפשר היה לראות תמיד בדורות קודמים שהיו יהודים קשי יום, ממש גם היום קשי יום, שואבי מים, חוטבי עצים, עובדים קשה. היה מגיע השבת, היו עולים על בגדי שבת, היו נראים כל אחד מלך, בני מלכים, שולחן שבת, השמחה, כאילו כל מלאכתך עשויה. אף אחד לא היה מאמין שבשבוע הוא נראה לגמרי אחר, עובד בפרך כמעט, אבל חי, נכון, זה שבת. תואמים מעט דרור, את הנקי מזיוף, את הפיור, את הטהור. לכן אולי גם בשבת, ששרים זמירות, בין הזמירות יש זמירה אחת שמתחילה, דרור יקרא לבן עם בת. דווקא משתמשים במילה דרור, כי בשבת אפשר לטעום דרור. מה שהשבת עושה לשבוע, יום כיפור עושה לשנה. כי מתי מתחיל שנת ה-50? מתי מתחיל וקראתם דרור בארץ? בעשירי לחודש השביעי? ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש. ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם, ואז בקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ. כי מה שהשבת עושה לשבוע, יום כיפור עושה לכל השנה. ולכן, תראו כמה נפלא. איפה מופיע בתורה? פעם ראשונה יום כיפור? פעם ראשונה. יום כיפור מופיע בתורה? בפרשת תצווה. שמדברים על מזבח הקטורת שלא מופיע בפרשת תרומה. נאמר, ועשית מזבח מקטר קטורת עצי שישים תעשה אותו. אמר אורכו, אמר רוחבו, אבו היה, מתיים קומתו ממנו קרנותיו, ציפית אותו זהב טהור, כל הדינים של המזבח, מזבח הקטורת. ועל זה נאמר, לא ללות עליו קטורת זרה, ועולה ומנחה ונסך, לא תנסחו עליו. מה עושים שמה? פסוק יהוד. וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קודשים הוא להשם. זו הפעם הראשונה שמופיע בתורה יום הכיפורים. מתי זה? קודש קודשים הוא להשם. פילי פלי. פירוש הדבר, מה שהשבת עושה לשבוע, יום כיפור עושה לשנה כולה. ונבין עוד יותר, דבר מדהים, פילי פלאים. מה זאת אומרת יום כיפור נקי מזיוף טהור? יש משנה במסכת כלים, פרק י' משנה י' ד', אומרת המשנה, יש במה שנברא ביום הראשון תומה. ביום השני אין בו תומה. בשלישי יש בו תומה. ברביעי וחמישי אין בהם תומה. חוץ מכנף העוז ובצד מעמית. ובשישי תמה. מה זה? דבר ראשון צריך להבין את המשנה. מלמד אותנו. פירוש המשניות. משניות קהתי. נכונו לברכה. שהיה יהודי יקר. עבד מלאכת כפיים למחייתו. והביא לכלל ישראל את הפירוש שגורם לכל אחד ללמוד את כל המשניות. מכוח זה הגיעו פירושים אחרים. כך הוא כותב בקטע ה-18. יש מי שברא מה שנברא ביום הראשון תומה. יש דברים שנבראו ביום הראשון, שהעושה כלים מהם, הרי הם מקבלים תומה. שכן הארץ נבראה ביום ראשון, וכלי חרס הנעשים ממנה, מהארץ מקבלים תומה. ביום השני, מה נברא? היא רקיע מבדיל בין מים למים. בזה אין תומה. ביום השלישי, נברו האילנות, וכלי עץ הנעשים מהם מקבלים תומה. ביום הרביעי, מה נברא? המאורות לא מקבלים תומה. ביום החמישי נבראו הבריות שבימה. דגים והעופות, אין בהם תומה. שהכלים הנעשים מהעצמות של הדגים או מהעופות אינם מקבלים תומה. חוץ מכנף העוז, מנוצת האוזניה, שהכלים הנעשים מהם מקבלים תומה, בגזירת חכמים רק מדרבנן, שמה יבואו להחליפם בכלים אחרים, ובצד נעמית, בת יענה, שגם אם היא חכמים, מקבלת תומה. ביום שישי, מה נברא? האדם והבהמה מקבלים תומה, הם עושים מהם כלים. בשבת, אין תומה. אז בואו תראו, משנה, נברא יום הזה כלי שאפשר לקבל תומה, ויום הזה כלי שאין מקבל תומה. כולם מפרשים, מנסים לשאול, מה המשנה בא ללמד אותם? מה זה בא להוסיף? אומר היהודי הקדוש, דבר נפלא, באיזה ימים אין תומה בבריאה? ביום שני שנברא הרקיע, ביום רביעי שנבראו המאורות, ביום חמישי הדגים והעופות עושים מזה כלים לא מקבלים תומה, ושבת. שני, רביעי, חמישי ושבת. אלה הימים היחידים בשבוע שבהם יכול לחול יום כיפור. יום כיפור חל רק בימים כאלה שבעצם הבריאה לא נברא דבר שאפשר לעשות ממנו או להביא אותו לידי תומה. לא יאומן. מצד שני, באיזה ימים נבראו דברים שאפשר לקבל, לעשות אותם והם מקבלים תומה? ביום הראשון, כלי אדמה. ביום השלישי, כלי עץ. ביום החמישי, מדרבנן, שני כלים, שני בעל כלים שעושים משני עופות שמקבלים תומה. וביום השישי. אלה הימים שבהם יכול לחול פורים. כי פורים הכל מכוסה. הכל עטוף. תומה זה מלשון עטום. מכוסה. פילי פלאים. עד כדי כך, יום הכיפורים הוא דרור נקי מזיוף. שיום הכיפורים יכול לחול בימי השבוע, שבימים האלה אין אפשרות על דבר שיקבל תומה. מדהים. הנה נראה בפנים. כותב היהודי הקדוש בקטע ה-19. כי משנה זו נוגע לקביעה דייחה. שבא לומר שימים שיכולים לחול בהם יום הכיפורים, והימים שיכולים לחול בהם מה? פורים. יום הכיפורים חל לעולם רק ביום שאין בו תומה. וזהו בימי ב', ד', ה' ושבת. פורים חל רק בימים שיש בהם תומה. א', ג' וה' וערב שבת. ומה שביום ה' יכול לחול גם יום כיפור וגם פורים? כי באותו היום אין בבריאתה רק תומה דרבנן. הדברים שהם כלי תומה זה רק מדרבנן, גזרה. לכן לגבי יום הכיפורים, שזה דאורייתא, זה יום שאין בו תומה. לגבי פורים, שהוא יום טוב, דרבנן, נקרא יש בו תומה. מחמת התומה של רבנן. אז הנה לנו, הבנה עכשיו, מה זה דרור. נקי מזיוף, חיים אמיתיים, קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. פילי פלאים, ממש פילי פלאים. אם כך, מתחילים להבין מה קורה בפרשה שלנו? הפרשה מתחילה בשחרור עבדים. איך נקרא שחרור עבדים? חופש. אבל איך עוד נקרא שחרור עבדים? דור. כי זה בא ללמד אותנו. לצאת מבית עבדים, לצאת ממצרים, זה רק חופש. אבל לא מספיק לצאת לחופש. כי מי שלא יודע מה עושים עם חופש, יכול לאבד את הכל. יש אנשים שקיבלו חופש, רוצים לחזור בחזרה, להיות עבדים, להיות בבתי הסוהר, כי לא יודעים מה לעשות עם החופש. חופש הוא טוב כשהוא מוביל לדרור. שזה המטרה. לחיות חיים אמיתיים, חיים תיאוריים, ריל, אמיתי, לא פייק, לא זיוף. ואז האדם מרגיש חופשי, אז האדם מחובר עם הקדוש ברוך הוא. והשאלה היא, איך באמת עוברים מחופש לדרור? חופש זה לצאת ממצרים, דרור זה להגיע לארץ, וקראתם דרור בארץ. איך עוברים את התהליך הזה? יש עוד שם שמבטא חופש, וזה מה? חירות. נאמר, והמכתב מכתב אלוהים, בקטע 20 המשנה באבות, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. התורה מאפשרת לנו לעבור מחופש לדרור. מה זאת אומרת? התורה מאפשרת לנו לעבור מחופש לדרור. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. פירוש הדבר, התורה נותנת בנו הסתכלות שכל מה שיש לנו בא ממישהו שמעלינו, בורא עולם. ממנו הכל, שלו הכל ועל ידו הכל. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אדם יכול בחיים לעשות מה שהוא רוצה, אבל לזכור שמה שיש לו בא מהקדוש ברוך הוא. זה מוביל את האדם למה? לדרור. להיות נקי מזיוף. לחיות בצורה נכונה. איך באמת התורה עושה את זה? איך באמת התורה מעבירה את האדם מחופש לדרור? נבין את זה יותר. ההסבר הוא, המצווה הראשונה שקיבלנו במצרים עוד שהיינו עבדים, החודש הזה לכם ראש חודשים. למה זה המצווה הראשונה? למה עם זה מתחילים? ולמה במצרים? כי שאומרים את המילה החודש הזה לכם ראש חודשים, מדברים על ראש חודש, מיד זה לוקח אותנו ליום הרביעי של הבריאה, ששם כתוב שני מאורות גדולים, ואז כתוב מאור גדול ומאור קטן. רש"י כותב בשם חז"ל, בהתחלה היה שני מאורות גדולים, באה לבנה ואמרה, אין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד? אמר הקדוש ברוך הוא, ככה? אין בעיה, תזוזי קצת. הלבנה זזה, פתאום היא הבינה שכל האור שיש לה, זה לא שלה. היא קיבלה את זה מאיפה? מהחמה. זה לא רק משל, זה גם מציאות. פירוש הדבר. מציאות לא רק בין השמש והירח, כדוגמה, זה גם קרה פה בארץ. כשיוצאים להילחם בעמלק, נאמר בקטע 21, ויבוא עמלק ואליכם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא להילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה אלוהים בידי. כותב רש"י, בקטע 22, בחר לנו, לי ולך. ישבעו לו, וכאן אמרו, כבוד תלמיד חכם, יבלך כשלך. בשעה שיצאו להילחם בעמלק, משה ויהושע היו אותו דבר. שניהם פניהם כפני חמה. ומעניין, מעניין מאוד. במדבר היו הרבה טענות, הרבה מחלוקות, ויכוחים. היה דבר אחד שעליו היה צריך להתווכח יותר מכל דבר, יותר מכל דבר, וזה הדבר היחיד שכולם הסכימו, שהמנהיג הבא זה יהושע. כל אחד יכול להגיד, רגע, רגע, למה יהושע? הנשיא שלי יותר טוב מיהושע. אני מהשבט הזה, מגיע לי יותר. הוא יותר חכם, יותר מבין, יותר שייך. כולם הסכימו. ולמה? כי פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני חמה. בחר לנו, שניהם שווים. אבל ביום האחרון לחייו של משה רבינו, אומרת הגמרא בתמורה בקטע 23, אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך, ואומר לך. הוא אומר ליהושע, תשאל, הזדמנות אחרונה. אמר לו, רבי, כלום נחתיך שעה אחת, והלכתי למקום אחר? מה, עזבתי אותך לרגע? לא כך כתבת בי בתורה, ומשרתו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל? זאת אומרת, אני זוכר הכל, אני בסדר. מיד תשש כוחו של יהושע, השתקחו ממנו 300 הלכות, נולדו לו 700 ספקות, ועמדו כל ישראל להורגו. ברגע. וכתוב בגמרא בבבא בתרא, זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה חליאה, זה בושה שיהושע המנהיג שלנו, לא יאומן. למה זה קרה? חז"ל אומרים, לא אנחנו, חז"ל, היה איזה רגע, חצי דקה, שיהושע אומר למשה רבינו, רבי, כלום חיסרתי ממך דבר? אני יודע הכל. זה בסדר. כשאדם מרגיש, אני יודע הכל, והוא לא מחובר למה שמעליו, אם זה הוריו או רבותיו, וכמובן מעל הכל הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתחיל לאבד את הכל. אבל אם אדם כל הזמן זוכר, הוא הבית, אבל יש לפניו את האלף, את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להרגיש בן חורין. איך נאמר בפרשה שלנו? יש שומרים, שומר חינם. חינם, הוא חיה בפשיעה. שומר שכר, חיה במה? גם בגניבה ועבדה. שואל, הוא אפילו לא שומר, הוא רק שואל, הוא חיה בכל. בפשיעה, בגניבה ועבדה, באונסי. אבל אומרת התורה, על מי ששאל משהו, אם בעליו אמו, זה שנתן לו את הדבר להשתמש, לא ישלם. מה הפירוש? יש אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא בחינם. חינם. יפה מאוד, מעלה גדולה מאוד, אבל הוא חיה בפשיעה. כמה שעובד את הקדוש ברוך הוא בחינם, לא לוקח כסף, לא רוצה שום דבר, בחינם דבר גדול, אבל שלא לא יעבור עבירות במזיד. יש אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא בשכר. בשכר. כסף. הוא חייב יותר, גם בגניבה ועבדה, שלא יגנום או שלא שלא. שלא יחשוב, מגיע לו, מגיע לו. שואל, הוא רק מבקש לעצמו, הוא חייב עוד יותר. אבל אותו שואל שמבקש לעצמו להשתמש בזה, להשתמש בזה, אם בעליו אמו, אם הוא מרגיש כל הזמן שהבעלים איתו, מי זה הבעלים? הקדוש ברוך הוא לא ישלם. מי שמרגיש שכל הזמן מה שיש לו, מה שנותנים לו להשתמש, זה לא כי ראובן נתן לו. הקדוש ברוך הוא סידר שראובן יסכים לתת לו. הוא מרגיש בכל פעולה, בעליו אמו, לא ישלם. זה בא הפרשה ללמד אותנו. איך אומרת הגמרא? כל מי שיש לו, מזוזה בפתחו, תלית בבגדו, תפילין בראשו, בידוע שלא חוטא. למה? מה המיוחד בזה? כי מה מביא אדם לחטא? גאווה. גאווה, איגו. מגיע לי, שלי. מה מביא אדם לגאווה? כסף. יופי. ושכל. גאון. מי שיגיד לי, אני חכם יותר מכולם, יפה יותר מכולם, עשיר יותר מכולם. באים חז"ל ואומרים, אתה עשיר גדול? יופי. אתה בא הביתה לבית, אל תשכח את האלף, את המזוזה בפתח. מי נותן את הכל? הקדוש ברוך הוא נותן. ממנו הכל, על ידו הכל. יופי, יש לאדם. מופיע בכל עיתון, בכל דוגמן. יופי מיוחד במינו. אל תשכח, אחרי 120 עוטפים את זה בתלית. לא רואים את היופי הזה, מתבלה. חוכמה, גאון עולם, מצוין. אבל לשכור, לא לשכוח, לזכור, השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. התפילין מעל הראש, מזכירים את זה. שיש את ההרגשה הזאת, אז מה קורה? מה קורה? אפשר להגיע למה? לדרור. ולכן תראו כמה נפלא. במלחמה מול עמלק, שהעמלק הוא ראשית גויים, העמלק עם הגאווה הבלתי נתפסת. אומר משה ליהושע, בחר לנו אנשים, צא ילחם בעמלק, נאמר במדרש בקטע 25. ולמה ליהושע? כדי שיבחר אנשים שנולדו באדר שני כמותו. מי נלחם במלחמה הראשונה? יהושע עם חיילים שנולדו באדר שני. ומה קרה אם הם נולדו בכסלב? לא טוב. כי מה זה אדר שני? שנה מעוברת. נגמר לנו כבר השמות. למה קוראים לזה אדר שני? יש שנים שיש 12 חודשים, תשרי, חשבן, כסלב וכו'. יש שנה שאחרי י' ב' חודשים יהיה עוד שם. למה אדר שני? אדר שני פירוש הדבר, אני לא ראשון. יש הדר, אני רק השני. מי יכול לנצח את המלאק? מי שכל הזמן הוא מרגיש, אני לא הראשון, אני השני. אני הבית, האלף זה הקדוש ברוך הוא. הם מנצחים את זה. זה, חזם מלמדים אותנו. יש את ההרגשה הזאת. אז, יש את הכוח לעבור מחופש. לדרור, וקראתם דרור בארץ. וכך יהיה גם בגאולה העתידה. הרי בגאולה העתידה, איזה אימפריה, איזה מנהיג יעמוד מולנו? איך יקראו לו בלשון הנביאים? איזה מלחמה זאת תהיה? מלחמת גוג. מלחמת גוג. מי יעמוד מול גוג? דוד, זה הראש של דוד. אומרת הגמרא בשבת, בפרק הבונה, שלד מתחיל ללמוד א' ב', אז אבא שלו עושה לו סימנים. א' ב' א' בינה. ג' ד' גומל דלים. וככה דרך זה הוא זוכר את האותיות. אז מה זה ג' גומל? ד' זה דל. גוג זה גומל וגומל עוד פעם. פירוש הדבר, אחד שהוא גומל, הוא נותן, 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 הוא מרגיש כבוד, הוא מרגיש פאוור, מרגיש כוח. אני נותן, אני עושה, אני בונה, אני מחליט, אני. זה גוג. מי עומד מולו? דוד. דל. ועוד פעם דל. איך אומר דוד לגוליית? אתה בא אליי בחרב ובחנית. אני בא אליך במה? בשם השם צבקות. זה לא אני, זה הוא. אז גם אם אבן קטנה, אפשר לפגוע בגוליית הענק הזה, והכל נופל. אף אחד לא דמיין שבחור הקטן במצח של גוליית, שיהיה לו קצת אוויר לנשום, דרך המקום הזה נגמר לו האוויר. הוא לא קיבל אוויר. זה חזם מלמדים אותנו. כל הפרשה שלנו, זה עניינה. ולכן, מתחילים דווקא בשחרור עבדים. כי זה זכר ליציאת מצרים וזכר למעשה בראשית. ולא בשבת. כי אז במדבר שבת היה דבר חדש בשבילנו. לא הכרנו אותו. שמרנו בקושי כמה שבתות, וגם זה לא ב-100%. מה זה להיות עבד אנחנו יודעים, מצוין. ומה זה להרגיש חופש, גם את זה הרגשנו. זה הסיבה שהתורה פתחה דווקא במצוות שחרור עבדים. זה נוגע לנו, הכרנו את זה, חווינו את זה. וגם אנחנו מרגישים את החופש. באים ללמד אותנו, לא מספיק חופש. צריך לעבור למה? לדרור. ולכן באה התורה ואומרת, איך זה מתחבר נפלא, שגם בשנת שמיטה יש ביקורים, שאין לו ערך יש ביקורים, אי אפשר להביא הכל להפקר, נכון. אבל אתם יודעים מה קורה בשנת שמיטה? בעל הבית יורד לשדה, לוקח איתו סל, לוקח הביתה אוכל, כמה פירות, ירקות, לשלושה ימים, הכל להפקר, אי אפשר לקחת את הכל הביתה. וככה כל אחד לוקח, משהו צריך לכמה ימים, חוזר ולוקח עוד פעם. גם אני יכול להיכנס. אני לא נכנס לשדה הזה אף פעם. אסור לו. זה לא שלו. סגור עם גדר. שמיטה, הכל פתוח. הוא בא לשדה עם סל לקחת פירות לכמה ימים. פתאום הוא רואה על העץ תאנה שביקרה, אשכול שביקר. הוא יודע שאין ביקור משנת שמיטה. אבל אותו אני בא ואומר, הקדוש ברוך הוא, אני בא אליך עכשיו לבית המקדש. עם הסל הזה של הביקורים, אני יודע שאין ביקורים, אני יודע שאין מקרא ביקורים, אני יודע שהכל הפקר, אבל אני מביא את זה לך. אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא? כי אני לא יכול להביא לך ביקורים כל שנה. אין לי שדה. בעל הבית נביא, אני לא יכול להגיד. עכשיו זה הפקר, אני יכול להביא לך. ומה להגיד לך? בורא עולם, כל מה שאתה נותן לי כל השנים, גם אם זה קצת, גם אם זה מעט, אני מרגיש שאתה נותן לי. כל מה שיש לי כל השנים, זה בא ממך. הבאתי מראשית, פרי האדמה, זה לא שלי האדמה, היא שלך. אבל הבאתי לך את הראשית, כדי להגיד, אני מרגיש ככה, שהכל בא ממך, גם הקצת שיש לי. מי שיודע להרגיש על קצת שיש לו, שזה בא מהקדוש ברוך הוא, יהיה לו את הרבה. יהיה לו עוד ועוד. זה התורה מלמדת אותנו. וכשיש הרגשה כזאת, של דרור, אז כל כך טבעי לומר, נעשה ונשמע. הנעשה ונשמע לא מופיע בפרשת יתרו. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע דווקא בפרשה הזאת. זה הגן עדן של המצוות שיש בפרשה הזאת. המצוות האלה וכל המהלך והחיבור והדברים שאמרנו, זה נותן את הגן עדן, את הנעימות, את הדרור, את הנקי מזיוף, את השמחה של האדם. נראה את הדברים באמת באופן הזה. אז בזאת השם יתקיים בנו עוד בזו השנה. ושבתם מי של אחוזתו, ואיש של משפחתו, תשובו.